כשאנחנו מתבוננים בסוגיית הדלקת נר חנוכה, אנחנו מוצאים שלוש הלכות מרכזיות שמקשרות את סוגיית חנוכה לבית. ההלכה הראשונה, כמובן, מצוות נר חנוכה, איש וביתו. זאת הלכה פשוטה. כלומר, מעיקר הדין, הדין המקורי, כל משפחה צריכה להדליק נר אחד כל יום. ביום הראשון, נר אחד. ביום השני, נר אחד. ביום השלישי, נר אחד וכו'. הדין השני שמצאנו שקשור אל הבית, זה המקום שבו מעמידים את החנוכיה. המקום שבו אנחנו צריכים להעמיד את החנוכיה, על פתח ביתו מבחוץ. יש פנייה החוצה, אבל על פתח ביתו. והדין השלישי שמצאנו את סוגיית הבית בנר חנוכה, זה הזמן. אנחנו מדליקים את נר חנוכה בזמן שבו אנשים חוזרים הביתה. עד שתכלה רגל מן השוק. חג לדת תרמודי. כלומר, מצאנו דבר מאוד מעניין. ששלושת הדינים המרכזיים שעוסקים בסוגיית הדלקת נר חנוכה, הם שלושה דינים שמחברים אותנו אל הבית. גם כמות הנרות, גם מקום ההדלקה, וגם זמן ההדלקה. וכנראה שחז"ל, כשתקנו את התקנה הזאת של הדלקת נר חנוכה, כנראה רצו ללמד אותנו איזושהי נקודה מאוד מאוד עקרונית. כלומר, כנראה שהמאבק, אם אפשר לומר, המאבק בינינו לבין היוונים, היה מאבק על הבית. היום אומרים, אנחנו נאבקים על הבית, לשמור על הבית. היה מאבק על הבית. ומהו הבית? המשפחה. הבית זה לא הקירות. הבית זה לא הרהיטים. הבית זה המשפחה. ויסוד המשפחה זאת הזוגיות המשפחתית. כנראה, צריך לומר, שהיה ויכוח עקרוני בין הזוגיות, כמשל, שהעמידו היוונים, לבין הזוגיות שהעמידה ישראל, שהעמידו ישראל. ואנחנו ננסה, בזמן הקצר שלנו, לברר טיפה את הסוגיה הזאת, סוגיה מאוד חשובה ומאוד ארוכה, אבל ננסה לגעת קצת מה היה בעצם שורש הוויכוח על הבית. כיצד אנחנו ראינו את המשפחה בישראל ולכן אנחנו צריכים, כיצד אנחנו רואים את המשפחה בישראל ולכן אנחנו צריכים להדליק את נר חנוכה בבית כלפי חוץ, אבל בבית, בזמן שכולם חוזרים הביתה ורק נר אחד לכל המשפחה, מול היוונים, שכנראה הייתה להם תפיסה אחרת לגמרי ביחס למשפחתיות האנושית. אז אם כן, כנראה שהיה כאן ויכוח בין המבט היהודי על המשפחה והממד היווני על המשפחה. רק באמת אולי נקרא את הסוגיה בגמרא כדי להיכנס לעניינים. מקור אחד, גמרא שבת. מצוותה מי שתשקע חמה עד שתכלה רגל מן השוק. אני מדלק טיפה, עד שתכלה רגל מן השוק ועד כמה? אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, עד דקליה רגלה דתרמודי. עד שאותם אלה שמלקטי עצים חוזרים הביתה. כלומר, חשוב מאוד שאלה שהולכים ברחוב, בדרך הביתה, הם אלה שיראו את נר חנוכה. כלומר, הם רואים את נר חנוכה והם חושבים על הבית. אני בדרך הביתה, בדרך הביתה. נדלק כמה שורות, תנו רבנן מצוות, או לא לדלג, תנו רבנן מצוות חנוכה, נר איש וביתו. זה עיקר הדין. והמהדרין, המהדרין מן המהדרין, בית שמאי בית הלל. נדלג עוד כמה שורות למטה. נר חנוכה, מצווה להניחה על פתח ביתו מבחוץ. אלה ההלכות. ובשעת הסכנה, מניחה על שולחנו ודיו. אז אם כן, כיצד ראתה היווניות את המשפחה בישראל, או את המשפחה האנושית, את הזוגיות האנושית, וכיצד רואה היהדות את המשפחה האנושית, המשפחה הישראלית? אז כדי להיכנס לסוגיה הזאת, נלך למקום אחר לגמרי, לכאורה, ונבדוק כיצד מופיעה הזוגיות בתורה. בתורה, באופן כללי, אם אפשר לומר, מצאנו שלושה שלבים, שהם שלושה דגמים, אם אפשר לומר, שלושה דגמים זוגיים, שלושה דגמים לקשר שבין איש לאשתו. הקשר הראשון נקרא בתורה זכר ונקבה. הקשר השני נקרא בתורה איש ואישה. הקשר השלישי נקרא בתורה אדם וחווה. יש כאן שלוש רמות של זוגיות, שלוש רמות של משפחה. נתחיל בפסוק הראשון, שבו בעצם מתברר שהאדם בורא אדם, והאדם הזה מורכב מזכר ונקבה. מקור שתיים, צד ימין למעלה. ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אז אם כן, האדם הראשון, פעם ראשונה שיש אדם בעולם, הוא אדם יחיד. והעברה אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו. אז הוא אותו, אז הוא יחיד, האדם הזה. אבל האדם היחידי הזה מורכב משני צדדים, צד זכרי וצד נקבי. זכר ונקבה ברא אותם. כלומר, זה אותו שהוא בעצם אותם. זה בעצם מציאות אחת, שהיא בעצם שניים. ואם יש שניים במושגים יותר אמוניים, זאת בעצם איזושהי מציאות של אחד, של אחדות, שמופיעה בשניות. איזשהו אחד אלוקי, והאחד האלוקי הזה מופיע בזוג. כן? זוג משקפיים. זה זוג, אבל זה אחד. אז זה אחד, אבל זה שניים. השניים הם שונים. כל אחד הוא שונה, לכן הוא נקרא שני, כי הוא שונה מקודמו. אבל השוני הזה לא מטשטש את זה שהם בעצם במקור הם אחד. ולכן הזוגיות הראשונה הייתה איזושהי מציאות אידאית כזאת, של נקראת אדם, שהוא בעצם מציאות של אחד, והאחד הזה מתגלה כביכול בשניים, אבל מצד האמת הוא לא מתגלה בשניים. ניתן דוגמה פשוטה. כשהזכר היה הולך, אז גם הנקבה הייתה הולכת. כשהזכר היה אומר אני רוצה, אז גם הנקבה הייתה אומרת אני רוצה. אין כאן שונות. הבעיה בזוגיות הזאת, שבעצם הזוגיות הזאת היא כל כך אחת, עד כדי כך שהיא לא נותנת מקום לשני להיות. זאת הבעיה. ומה הבעיה כשאין שניים? לכאורה עדיף. לכאורה כל מקור המאבקים ומקור המלחמות ומקור הסכסוכים בין אדם לאדם, בין איש לאשתו חס ושלום, בין הורים לילדים, בין קהילה לקהילה, בין עם לעם. כל מקור הסכסוכים זה השונות בין האנשים. זה ההבדל, ההפרש בין האנשים. אז מצוין, לכאורה. לא. אומרת התורה, המצב הזה הוא לא טוב. והעברה אלוקים את האדם אצלמו בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. המצב הזה הוא לא טוב. מדוע? מקור שבע. ויאמר השם אלוקים, לא טוב היות האדם לבדו. אעשה לו עזר כנגדו. אנחנו נגיע עוד מעט לפסוק הזה. אבל פשט הפסוק לא ברור. א', למה לא טוב? קודם כל, למה לא טוב? האדם שכולל באופן מחובר זכר ונקבה, זה מצוין. זה מקור השלום לכאורה. ב', ממש לא הבנו פשט פסוק. לא טוב היות האדם לבדו. רגע, לבדו זה בודד. האדם הוא לא בודד. הרי קראנו לפני כמה פסוקים. מי נקרא אדם בתורה? זכר ונקבה. אז אם כן, האדם לא לבדו. אז לא טוב היות האדם לבדו. אלא כנראה אנחנו צריכים לומר, לא טוב היות האדם הכולל זכר ונקבה מחוברים לבדו, כמו ששמענו מרב רוי הרבה פעמים, לבודים. לא טוב היות האדם הכולל זכר ונקבה מחובר אחד לשני, מחוברים אחד לשני. לא טוב היות האדם לבדו. לא טוב היות האדם לבוד מזכר ונקבה. טוב, תכף אנחנו נצטרך להבין למה לא טוב. נו, ואיך הפתרון? מה הפתרון? אעשה לו עזר כנגדו. מה בדיוק הפתרון כאן? מה קרה פה בעצם? מה זה עזר כנגדו? מה זה העזר הזה? אז נחזור לשלב הראשון כדי להבין את הדברים קצת יותר מסודר. המצב הראשון, כמו שאמרנו, זה שהאדם הוא זכר ונקבה. ואם נכליל יותר את הדברים, אז בספר המידות מביא דברים מפורסמים ופשוטים. דע, כי נפש האדם כוללת כל כוחות מעשה בראשית. ומטעם זה נקרא האדם עולם קטן. ידוע שהאדם הוא עולם קטן והעולם הוא אדם גדול. אז אם כן, האדם כולל את כל הכוחות, האדם כולל כל כוחות מעשה בראשית, ומצד זה הוא בחינת עולם קטן. ולכן מצד זה אומר הנציב, מצד זה יש בו צלם אלוקים. מה זה הביטוי הזה? צלם אלוקים. מצד מה? איזה צד אלוקי יש באדם? הרי יש לקדוש ברוך הוא הרבה שמות. הקדוש ברוך הוא למשל הוא מחיי מתים. הקדוש ברוך הוא בורא יש מאין. הצדדים האלה לא נמצאים באדם. אלא מה נמצא באדם, איזה צד נמצא באדם? אלוקים. צלם, אלוקים. ויברא אלוקים את האדם בצלמו. איזה צד של צלמו מופיע באדם? איזה צד? יש הרבה צדדים של צלמו של השם. איזה בחינה מופיע באדם? בצלם, אלוקים. מה זה אלוקים? כידוע, בעל הכוחות כולם. השם אלוקים זה כולליות הכוחות. אז האדם הוא כולל את כל הכוחות. ולכן האדם נקרא עולם קטן. ואם נגיד את זה בשפה יותר פשוטה, יש באדם כוחות שונים ומשונים, הפוכים ומנוגדים אחד לשני. ניקח דוגמה. יש בו ממד השכל. השכל מאוד הגיוני, מאוד קבוע, מאוד מקובע. השכל עובד בהגדרה, הוא מאוד מציאותי. יש בו ממד הדמיון. הדמיון בדיוק הפוך. הדמיון תלוש, מרחף. מקום אחר לגמרי. היחס בין השכל והדמיון זה מלחמת עולם בנפש האדם. האם אני מנהל את החיים על פי הדמיונות שלי, השאיפות שלי, החלומות שלי, או אני מנהל את החיים שלי על פי ההיגיון, על פי המציאות, על פי החדשות, על פי אם אני מנהל את החיים. לחיות אדם שצריך לחיות את שני הכוחות ביחד, של שכל ודמיון ביחד, זה לא פשוט בכלל. יש לאדם שכל ורצון. יש לאדם חושים ושכל. חושים ודמיון. האדם הוא מציאות מסובכת מאוד. הוא מציאות כוללת את הכל. יותר מזה אומר כאן בעל ספר המידות, הרב איזה, שגם מבחינה מידותית, אם נוכל לומר שבעצם העולם הוא בעצם גילוי מידות השם, אז בכל בריאה שהקדוש ברוך הוא ברא במרכאות, ניקח בעלי החיים, בכל בעלי החיים מצאנו שלכל בעל חי יש מידה אחת. למשל, האריות גיבורים, הנמרים עזים, הנמלים חרוצות, הנשרים קלים, הצבעים מהירים, וכולי על זה הדרך. אז כל בעל חיים קיבל מהקדוש ברוך הוא תכונה אחת. אבל האדם לא ככה. האדם הוא גם אז וגם באישה. הוא גם גיבור וגם חלש. הוא גם, אם אפשר לומר, פחדן וגם אמיץ. הוא גם חרוץ וגם עצלן. הוא הכל ביחד. נקרא את לשונו, לשונו נפלאה כאן. דע כי נפש האדם כוללת כל כוחות מעשה בראשית. ומטעם זה נקרא האדם עולם קטן. והעניין כך הוא, כל הכוחות הנפשיות המחולקות בבעלי חיים למיניהם, שקצת מהן נטועות במין זה, וקצת מהן בחברו, שאינם מבדילים בין מין למין. וכמו שבהרנו, נמצאים כולם בנפש האדם. אצל בעלי החיים כל בחינה, כל תכונה, כל כוח, נמצא בבעל חיים אחד. מה שאין כן, האדם הוא בדיוק ההפך. האדם כולל את הכל. וכמו שאמרנו, ולא בלבד שכל אלו נטועים בה, בנפש האנושית, אלא שגם כל הדרכים העליונים המיוחסים לבורא יתברך, שעל ידה נוהג העולמות ובריאותיהן, גם הם נטועים דמותם בנפש האדם, עד שיש כוח בידו להידמות עליהן בפעולותיו ובמעשיו. תרגום. על דרך משל, יש בנפש כוח האהבה, ואהבה, יש אהבה טובה ויש אהבה רעה. רבת פעלים לטוב ולרע, ולעומתה כוח השנאה. תרבה גם היא פעולתה, פעולותיה, לטוב ורע. יש שנאה טובה, יש שנאה רעה. יש בנפש האדם, יש בה מידת הרחמים, ולעומתה מידת האכזריות. יש בה מידת השמחה, ולעומתה מידת העיצבון. יש בה מידת הנדיבות, ולעומתה מידת הקילות. יש בה מידת הביטחון, ולעומתה מידת הפחד. יש בה מידת הגבורה, ולעומתה מידת החולשה. יש בה מידת הזריזות, ולעומתה מידת העצלה. כן הוא ביתר כוחותיה. נו, לך תעשה שלום בין כל הכוחות. זה צלם אלוקים. זה צלם אלוקים, זה נקרא, ויברא השם, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, מה, מצד מה אנחנו בצלמו? צלם אלוקים ברא אותו. צלם שמרכיב את כל הכוחות. וכן הוא ביתר כוחותיה כשתחפש תמצא שיש למול כל כוח הפועל פעולות, כוח הפוך מנגדו, או מנגדו. יפעל פעולות הפוכות ממנו. נדלק טיפה. וגם בזה, נבדלה נפש האדם מכל שאר הנפשות. כי גם דמות מקצת כוחות נפש האדם הנטועים בנפש מהן, כמו שבהרנו, לבדם יעמודו. של בעלי החיים אין כולליות כזאת. דוגמה, על דרך משל, כן בנפשם הכוחות ההפוכות מהן. על דרך משל, הכפיר, האריה בוטח, אין בו מידת הפחד. הנאמר אז, אין בו מידת הבושת. הסוס גאה, אין בו מידת הענבה. הנמלה זריזה, אין בה מידת העצלה, וכן כולם. ולכן תמצא, כל הכפירים בוטחים, כל הסוסים גאים, הנמרים כולם עזים, והנמלים כולם זריזים. זה הסדר, אבל האדם לא כך. מה שאין כן האדם, לא כן בני האדם. שאם תקרן הילדי יום, כלומר לפי המאורעות השונים, אלה בוטחים ואלה פוחדים. אלה מתגאים ואלה ילבישו ענווה, אלה יעיזו ואלה יתבוששו, אלה יזדרזו ואלה יתעצלו. יותר מזה, לא רק שהכוחות מחולקים בין בני אדם, אלא אפילו אותו אדם בעצמו, יש מצב מסוים שיגרום לו להיות אז, ומצב שני שיגרום לו להיות באישה. ויקרו מקרים אחרים שהבוטחים יפחדו, והפוחדים יפתחו, המתגאים ינהגו בענווה, והענבים ילבשו גאה וגאון, הזריזים יעשו בעצלה, והעצלים בזריזות. רגע, עכשיו אנחנו מבינים משהו אחר לגמרי אם כך. ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו. זכר ונקבה ברא אותם? רגע, אז מה הייתה הזוגיות הראשונה? הזוגיות הראשונה בין זכר ונקבה, זאת מציאות אדמית כזאת, שכוללת את כל הכוחות ואת כל הצדדים, ואין הפרש בגילוי אותם הכוחות בין זכר לנקבה. עכשיו נחזור למה שאמרנו מקודם. כשהזכר אמר אני רוצה, והנקבה אמרה אני רוצה, הם רצו ממש אותו דבר. הם רצו ממש את הכל. נו, אבל יש כאן בעיה. תרף נראה מה הבעיה. יותר מזה. יוצא לפי המהלך הזה כרגע, שבעצם האדם, הזוגיות הראשונה, אנחנו נחלק את הזוגיות לשלושה שלבים. ראשונה, שנייה, שלישית. הזוגיות הראשונה היא הזוגיות הזאת. הזוגיות הראשונה היא בעצם זוגיות כזאת, שהזכר והנקבה, שני הצדדים שבאדם, הם בעצם אחד. ובאמת הגמרא אומרת את זה בצורה מפורשת, כידוע הגמרא סוטה, מקור חמש אצלנו בדף. אמר רב שמואל בר רב יצחק, כי אבי פתח ריש לקיש בסוטה, כשריש לקיש היה צריך לדון בסוגיית סוטה, ונראה בהמשך מה העומק של סוגיית סוטה בתורה, אמר אחי, אין מזווגים לו לאדם אישה, אלא לפי מעשיו. אז אם כן, הזיווג נקבע על פי המעשים של האדם. נגיד את זה בשפה לא נכונה, רק כדי לקרב את זה אלינו. הקדוש ברוך הוא כביכול פותח את החלון האלוקי בגיל 18 של אותו אדם, מ-18 לחופה, או קצת יותר. בוכן, בוא נראה את המעשים שלך. נו, מעשים טובים, תזכה לאישה טובה. מעשים פחות טובים, תזכה לאישה פחות טובה. תלוי במעשים, תלוי כמה בחרת. תלוי כמה בחרת את מה שהיית אמור לבחור. מצד שני אומרת הגמרא, וזה שנאמר, או לפני כן, שנאמר, כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים, לא יכול להיות שרשעות וצדיקות ייפגשו ביחד. ועל זה אמרו חז"ל, אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, וקשין לזווגם כקריאת ים סוף, תכף נראה שהביטוי הזה הוא ביטוי שצריך לדייק בו, שנאמר אלוהים מושיב יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות. אז אם כן, לפי הדעה הזאת, זיווגו של אדם הוא לפי המעשים. צדיק לצדיקה, חס ושלום רשע לרשע. הרגע רומת הגמרא, איני, לא נכון, אינו, לא נכון. יש לנו ממרה אחרת. ואמר רב יהודה, אמר רב, 40 יום קודם יצירת הוולד, בת קול יוצאת ואומרת, בת פלוני לפלוני, בית פלוני לפלוני, שדה פלוני לפלוני. אז אם ככה, זה לא תלוי במעשים, זה כבר לפני יצירת הוולד. לפני 40 יום לפני שהוולד נוצר, כבר נקבע מי יהיו הזכר והנקבה הנקראים אדם. אז אם כן, זה לא תלוי במעשים. טוב, אז הם יכולים לתרץ תירוץ פשוט. ש-40 יום לפני יצירת הוולד, שם הוכרז על פי המעשים שיהיו עוד 18 שנה, עוד 19 שנה. טוב, אבל זה לא מה שהגמרא עונה. הגמרא עונה תירוץ אחר לגמרי. עונה הגמרא לא קשיא. אה בזיווג ראשון, אה בזיווג שני. נא לא ללחץ. אבל יש אם כן שני סוגים של זיווגים. בפרט האגף שם למעלה. יש זיווג ראשון וזיווג שני. מה זה זיווג ראשון וזיווג שני? האם זיווג ראשון זה הנישואין הראשונים, והזיווג השני, חס ושלום, אם היו גירושין או אלמנות, ואחד מבני הזוג התחתן שנית, זה נקרא זיווג שני? לא, לא זה. לא מדובר כרונולוגי, אלא זיווג ראשון וזיווג שני, הכוונה, זיווג ראשון זה הזיווג מעולם הנשמות. הנשמה בעולם הנשמות היא זכר ונקבה, כי זה נקרא אדם. ויברא אלוקים את האדם בצלמו, זכר ונקבה ברא אותם. אז בעולם הנשמות, הנשמה היא זכר ונקבה. ואם האדם בוחר בעולם הזה, על פי מה שהוא צריך להיות, את סגולתו, הוא בוחר את סגולתו, הוא חושף את עצמיותו, אז הקדוש ברוך הוא יזמן לו, בסייעתא דשמיא, זיווג ראשון. ואז יזווג לו את החצי השני מעולם הנשמות. ולכן אנחנו מברכים מתחת לחופה יוצר האדם. כי רק מתחת לחופה האדם נוצר. סוף סוף יש כאן בן אדם, יש כאן בן אדם שלם, כלומר זכר ונקבה. לא בחדר לידה. חדר לידה זה חצי אדם. אבל אם חס ושלום האדם לא זיכך את עצמו, לא זכה, האדם לא גילה את סגולתו, לא בחר את מה שהוא אמור להיות, אז חס ושלום, הוא יכול להיפגש עם זיווג שני. אז הוא יכול להתחתן עם מישהי, עם חצי אחר. ניקח דוגמה פשוטה. היא צדקת והוא רשע. נו, מהי השמה שאתה הרשעת? לך תתחתן עם רשעה כמוך. כאן זה זיווג שני, כאן זה זיווג יותר מסובך. לא שאי אפשר להצליח. אפשר להצליח בזיווג הזה. אבל זה מכסה לא, לא תואם סיר, זה לא בדיוק אותו דבר. כאן צריך הרבה עבודה, הרבה עבודה. נקרא את לשונו של רבי יעקב עמדין כדי להסביר את זה בשפתו. יצא קצת חלש, או יותר נכון, קטן, אבל כדאי להשקיע. מקור 6. נראה לי, אין הפירוש זיווג שני שמתה אשתו ונשא אחרת. שהרי האדם נושא כמה נשים על אשתו, ואף בבת אחת. אלא רק שימלא לכל אחת ואחת. אלא כך הוא העניין כמו שבערו חכמי האמת. כלומר, כאן רבי יעקב עמדין מכריח את עצמו ללמד אותנו מה הגמרא רוצה על פי חוכמת הסוד. אין ברירה. חייבים להבין מה זה זיווג ראשון, זיווג שני. מה אמרו המקובלים? שכל הנשמות באות לעולם זכר ונקבה. אלא שפעמים הזכר מקלקל מעצמו, שינה בן זוגה, ופעמים שחוזר הוא מכשיר מאסף. ואז, ונדחה השני, והיא חוזרת לבן זוגה השני. ולא נקרא זה זיווג ראשון. ואז נקרא זה זיווג ראשון, שהייתה ראויה מתחילה, כי הנה דוד ואביגיל. סיכום, והכלל. בן לוקחה כשהוא בחור והיא בתולה. בחור ובתולה. זוג צעיר. בן אלמנה שניסית לאלמון. זוג זקן. או לבחור, או אלמנה שניסית לבחור, או בן בתולה שניסה לאלמון, לאלמן. אם פוגע בזיווג האמיתי, נקרא זיווג. זיווג ראשון. ואם לא, זיווג שני. אפשר להצליח? כן. טוב, עכשיו זה מלחיץ אותנו קצת. איך אנחנו יודעים אם זה זיווג ראשון או שני? אומר רבי יעקב עמדין, אך אין יודע זה אלא הבורא לבדו ואין לאדם בזה. אתה אל תתעסק עם זה בכלל. רגע, אז אם ככה, למה למדנו את זה עכשיו? שאתה מלחיץ. למה למדנו? לא. למדנו כדי להבין שהזיווג הראשון, הפסוק הזה שבא לבטא, שהאדם הוא זכר ונקבה, מצד האמת, כל זוג שעומד מתחת לחופה, קודם כל, אם גילו את עצמם, חשפו את עצמם כמו שצריך, הם בחינת אחד. הם בחינת הנשמה האחדותית שהייתה בעולם הנשמות, וזה מה שאנחנו רואים בברכה. שמח תשמח רעים אהובים, כשמחך יצירך, בגן עדן מקדם. מי היה בגן עדן מקדם? רק אדם הראשון זכר ונקבה? לא, גם אתם הייתם בגן עדן מקדם בעולם הנשמות. אז הברכה השביעית, שהיא בעצם הביטוי המעשי של החתן והכלה שעומדים לפנינו כאן מתחת לחופה, הם בעצם המשכיות של הגן עדן מקדם של הזכר והנקבה, שבעצם נקווה שזה הם שעמדו מתחת לחופה בגן עדן. ולכן הרווחנו כאן רווח גדול, שהזוגיות הראשונה, או נקרא לזה כך, הקשר הזוגי הראשון הוא קשר שבא, שמביא לידי ביטוי שני צדדים, זכר ונקבה, הם שונים אחד מהשני, אבל הם אחד. האחד האלוקי מתגלה בהם. האחד האחדותי שביניהם מתגלה. אין ויכוחים. אין אי התאמה. הם תואמים לחלוטין. זה מה שחזל אמרו במילים אחרות. זכו, שכינה ביניהם. אם הם זכו, אם הם זיקחו את עצמם, אז מתגלה האחד. שוכן יוד קי ביניהם. האחד העצמי שביניהם שוכן בהם. זה המצב הראשון. אז כמו שאמרנו לפני כן, לכאורה המצב הזה הוא מצוין, הוא אידיאלי. לא, יש כאן בעיה. לא טוב היות האדם לבדו. לא טוב שהאדם יהיה אדם שמחובר מזכר ונקבה. שהזכר ונקבה שבו יהיו מחוברים. מה הבעיה בזה? היתרון בזוגיות הראשונה שהם אחד. החיסרון בזוגיות הראשונה שהם לא יכולים להיות שניים. כלומר, אין כאן עצמיות לכל אחד מבני הזוג. והקדוש ברוך הוא ברא עולם כדי שיהיו שניים. הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והשמיים צריכים לחול בארץ. האחד צריך לחול בשניים. ברגע שאין שניים, אז אין תוכן לעולם, אז משמע העולם נברא. אין לו משמעות. כל המגמה של העולם זה לגלות אחד בעומק השניים. כשאנחנו נותנים, תכף נראה, מקום לכל אחד מהשניים בשונות שלו. כמו שאמרנו הרבה פעמים, משפחת כהן לא מחריבה את ראובן ואת לאה שהתחתנו. הפוך, ראובן ולאה הפכו למשפחת כהן. ומשפחת כהן העצימה את כל אחד מבני הזוג בפני עצמו. כשאדם מתחתן קוראים לו שני דברים טובים. קודם כל, הוא נהפך לכללי, הוא חוזר לעצמו, הוא חוזר לנשמתו סוף סוף, הוא כבר אדם, הוא בן אדם. ב', שגם החצי אדם שבו, סוף סוף יכול להיות חצי, כמו שצריך. סוף סוף ראובן באמת עכשיו יהיה ראובן. ולאה באמת תהיה לאה. כי כרגע הראובן והלאה של כל אחד שביניהם יונק מהנשמה האחדותית שלהם. אז פה יש מקום לשונות, אבל האחד מתגלה בין שניהם. אבל ברגע שהם מחוברים, לא טוב היות האדם לבוד, לא טוב היות האדם הכולל זכר ונקבה מחוברים. מדוע? כי ברגע שיש כל כך הרבה כוחות, אם נחזור לספר המידות, ברגע שהאדם כולל את כל הכוחות, איך אפשר למצות את כל הכוחות בפול ווליום, ב-100%? בואו ניתן דוגמה פשוטה שכולנו מבינים אותה. אדם שיש לו ריבוי כישרונות, יש לו הרבה כישרונות, הוא לא יודע מה להכריע. הוא לא יודע איזה כישרון להתמקד, מתי להתמקד, מה לדחות מפני מה. ואז מה יכול לקרות, וזה לצערנו הרב זה קורה מאוד, שמרוב ריבוי כישרונות, הוא נהפך לאדם בינוני בכל מה שהוא עושה. כל כישרון הוא מגלה בצורה בינונית. הוא לא מגלה בצורה מקצוענית, הוא לא מקצוען בשום דבר. הוא בינוני בהרבה דברים, אבל הוא לא מביא את עצמיותו לידי ביטוי בצורה הנכונה. לכן אומר הרב בספר אורות, מקור 8, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו. מה הצדקה? מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד? זה שהקדוש ברוך הוא פיזר את הכישרונות לענייננו, ניתק את הכישרונות, הפריד את הזכר והנקבה, ותכף נראה מה הייתה מהות ההפרדה. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד. לא באיש אחד, ולא בעם אחד, לא בארץ אחת, לא בדור אחד, ולא בעולם אחד. שימו לב, קצת מפתיע. לא בעם אחד. מה, לא בעם ישראל כל הכישרונות? לא בארץ אחת. מה, לא בארץ אחת כל הכישרונות? לא בארץ ישראל? לא בדור אחד. מה, לא בדור גאולה כל הכישרונות? אז הרב אומר בהמשך, צדדי כישרונות הקדוש ברוך הוא השאיר אצל אומות העולם. צדדים. צידי אילן. צידי אילן. צדדי צדדים. ודאי שישראל כוללים הכל. ודאי שארץ ישראל כוללת הכל. ודאי שתקופת גאולה כוללת הכל. אבל צדדים נתן לאומות העולם. חוכמה בגויים תאמין. טוב מאוד, אין לנו בעיה עם זה. הפוך, לכתחילה. סליחה? נכון? יש גם מדענים גויים. זה בסדר גמור שהם איש מדע גוי. לזה הוא נוצר. הצדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן כל הכישרונות במקום אחד, לא באיש אחד, לא בעם אחד, לא בארץ אחת, לא בדור אחד, לא בעולם אחד. אפילו לא בעולם אחד. כי הם מפוזרים עם הכישרונות. ואז, ברגע שהכישרונות מפוזרים, בין בני אדם, בין עמים, בין מקומות, בין דורות, בין עולמות, אז כל כישרון מתגלה לפי ערכו מקסימום. מקסימליסטי. אני מנסה להתקדם כי זמננו מתקצר. עכשיו שימו לב מה קרה אצל אדם הראשון כשהקדוש ברוך הוא עשה לו עזר כנגדו. מה זה הביטוי הזה? עזר כנגדו. מה זה? מה קרה פה? אז הבנו, לא טוב היות האדם בזוגיות הראשונה. עכשיו צריך ליצור זוגיות שנייה. מה הזוגיות השנייה? אחד, שבעצם מחולק לשני גופים. ומלא ברגע שהוא מחולק לשני גופים, הוא מחולק לשני סוגי כישרונות, לשני סוגי אופי, לשני סוגי אישיות. ומלא לשני סוגי תפקידים. ואז כל אחת מהשונויות הזאת תצא לפועל. עכשיו בואו נראה, מה בעצם התורה באה לומר? מופלא מאוד. לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. אומר הרב הירש מקור 9, נפלא ממש, מתוק מתוק, ממש. מה זה עזר? מה זה הביטוי הזה לעזור? אומר הרב הירש, השורשים הקרובים לעזר מורים כולם על מושג ההגבלה. עזר, עשר, עצר, עצר. כולם הגבלה. כשאתה עוצר מישהו, אתה מגביל אותו, אומר לו, אין מעבר יותר, תעצור פה. כשאתה עוצר באלף, עוצר, שם באפסנאות, אתה עוצר אותו, אתה עוצר אותו שם. הוא קלו שם. כשאתה עוסר מישהו, אתה שם אותו בית האסורים. הוא מוגבל, הגבלת אותו. כשאתה עוזר, כלומר, מפריד בעזור בין החלק הלן לחלק התחתון, הגבלת, עשית הפרדה. אז מה זה לעזור? לעזור זה גם להגביל. מה הכוונה? העוזר לחברו נוטל חלק מחובותיו. נמצאת זו משמעות עזר או עזר. העוזר לחברו נוטל חלק מחובותיו. כך יוכל עלה, חברו, לרכז את כוחותיו בתחום מצומצם יותר. וכך יוכל למלא ביתר יעילות את החובות שעדיין נותרו לו. הגדרה. העזר הוא סיוע בדרך הריכוז. נפלא. מתוק מאוד. מה זה לעזור למישהו? ניקח דוגמה פשוטה. אדם יש לו הרבה מחויבויות על הראש. אתה אומר, תשמע, יש לך עכשיו תוך שעה, אתה צריך לעשות 10 דברים. בוא נפצל. אני משאיר לך 5 דברים, לוקח אליי 5 דברים. סייעתי לו בכך שמה? שהוצאתי ממנו אחריות. הגבלתי את האחריות שלו. לקחתי חלק מהאחריות שלו לרשות שלי ולאחריות שלי. אז לעזור זה למישהו, זה להגביל את התפקיד שלו, כדי לעזור לו להתרכז בתפקיד שהוא מסוגל למלא מקסימום, באופן מקסימלי. זה נקרא לעזור. ואז יוצא שלעצור ולעזור זה אותו דבר. לעצור זה להגביל בכפייה. לעזור זה להגביל מרצון. כשאני עוזר למישהו, אני מגביל את כוחותיו, ואני עוזר לו להתמקד באותם הכוחות שנשארו לו, ואז הוא יכול לגלות אותם באופן יותר מלא, באופן יותר מפותח, באופן יותר איכותי. אם אפשר לומר, אני מסלק ממנו כמות, ובונה בו איכות. זה בעצם לעזור. סיוע בדרך הריכוז. עצר, ריכזנו אותו, מיקדנו אותו. עצר מורה על הגבלה שבכוח, ואילו עזר על הגבלה שמרצון. מקבל העזרה יפעל ביתר עוז בתחום המצומצם שנותר לו. עכשיו הוא יכול להתמקד בזה. עכשיו הוא יכול לגלות את הכישרון הזה כמו שצריך, עד הסוף. עכשיו זה כבר לא לבדו, זה כבר לא מחובר. עכשיו זה כבר, הם כבר שונים. מקבל העזרה יפעל ביתר עוז בתחום המצומצם שנותר לו. וזו גם משמעות העזרה שבמקדש. לכן העזרה נקראת עזרה, כי היא עוזרת לאחד. עד שהייתה עזרה, הכל היה נעשה בהיכל. ברגע שיש עזרה, אז היא עוזרת להיכל. אז היא סילקה חלק מהתפקידים, חלק מהאחריות שהייתה להיכל, ולקחה את זה לעצמה. אז היא סייעה להיכל בדרך הריכוז. העזרה, אלמלא העזרה, לפני כן, וזו גם משמעות העזרה שבמקדש, חצר מסייעת. אלמלא העזרה, היו הקורבנות נעשים בהיכל. משנתווספה העזרה, נותרה בהיכל רק הכפרה העליונה. ואילו העזרה משמשת לכל הדרכים המובילות אל הכפרה. וכן הדבר גם באיש ואישה. שימו לב, עכשיו מה קרה? מה בעצם זוגיות שלב ב'? האישה נוטלת חלק מן החובות הכלולות בתפקיד האדם. כך יוכל האיש, הצד הזכרי, שפעם היה זכר, עכשיו הוא נהפך לאיש. כך יוכל האיש למלא ביתר שלמות את החובות שעדיין נותרו לו. אך לשם כך יש צורך. שהעזר יהיה כנגדו, אעשה לו עזר, אני אעזור לו על ידי שאני אגביל את האחריות שלו, אפריד ממנו את הצד הנקבי, הוציא את הצלע, אחלק, אנסר את הנשמה האחדותית הזאת, כדי שהוא יוכל להתמקד בתחום מסוים, ואז היא תתמקד בתחום אחר, אעשה לו עזר, כנגדו. המילה כנגדו בתורה של שני פירושים. או כנגדו במובן של נגד, של התנגדות, או כנגדו במובן של פרשת השבוע, ממולו, אלך כנגדך, אלך ממולך. אז מה בעצם המצב עכשיו בזוגיות השנייה בין האיש לאישה? אך לשם כך יש צורך שעזר יהיה כנגדו, לא אמו. אל יפעל אמו במקום אחד. אין טעם ששניהם יפעלו באותו תחום. ששניהם יפעלו לגלות את אותו כישרון, זה מיותר, חבל הלקוחות. אל יפעל אמו במקום אחד, אלא יפעל כנגדו במקום אחר. תראו איזו הגדרה יפה. בשורה אחת ממולו. אותה שורה, אבל בנקודה אחרת. אילו היה העזר נוצר בדמות איש, היו מוטלות עליו כל חובות האיש, ואף הוא היה זקוק לעזר. משום כך הוא נוצר כאישה. האישה עומדת בצד האיש, לא אמו ולא תחתיו. לא באותה נקודה ולא סוג ב', אלא באותה שורה. ישבה כתוב, אמרת גם סנדרין, ישבה כתוב איש לאישה לכל דברים שבתורה, בצד העקרוני. אלא, היא עומדת בצד האיש, לא אמו ולא תחתיו, היא פועלת שכנגדו, בשורה אחת ובנקודה אחרת. כל אחד יפעל בתחום המיוחד לו, וכך ישלימו זה איזו. אם כן יוצא שהשלב השני הוא כבר שלב יותר מפותח. בשלב הראשון יש אחד, אין שניים. בשלב השני יש כבר שניים. יש כבר שונות, אבל כאן התחלנו להסתבך. מה התחלנו להסתבך? שברגע שיש שניים, מה יכול לקרוא? שוכחים את האחד. היתרון הוא החיסרון, והחיסרון הוא היתרון. ברגע שיש כבר שניים, אפשר לשכוח את האחד. זה מה שהתורה אומרת, זה לא יקרה. אעשה לו עזר כנגדו. אני אעשה לו עזר. הנסיב אומר נפלא. כשהקדוש ברוך הוא הוציא, סילק את האישה, את הצד הנשי מהאיש, אז מה האדם הראשון אמר? אם אפשר רגע לחזור למקור 7, לפסוקים האחרונים. ויבן השם אלוקים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה, ויביאה אל האדם. ואז, ויומר, דרך אגב, סתם מעניין, לא נגיע לזה היום. ויביאה אל, מי היה צריך להיות כתוב? עוד פעם. ויבן השם אלוקים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה, ויביא האל, מי היה צריך להיות כתוב? האיש. כי הוא כבר לא אדם. כי אדם זה זכר ונקבה. ויאמר האדם. האיש היה צריך להיות כתוב. והיו שניהם ערומים, האדם ואשתו. למדנו מזה דבר גדול שלא אין לנו היום את הזמן להתעסק עם זה. שבעצם, גם אחרי ההפרדה של האישה מהאיש, יש עדיין באיש צד נקבי. באישה אין צד זכרי, אבל באיש יש צד נקבי. טוב, צריך לעיין מה נאמר כאן. כי גם אחרי שהיא נפרדה ממנו, הוא עדיין אדם. ואדם זכה ונקבה. רגע, אבל הנקבה כבר שם, לא היא גם אצלך עדיין. כלומר, יש בו עדיין צד נקבי גם אחרי ההפרדה. אבל נעזוב כרגע את הסוגיה הזאת. זה אמר השיר הטיפשי, גם גברים בוכים בלילה, כן, כמשל. אנחנו דרך נראה מה שאתה אומר, לזה אנחנו רוצים להגיע. בכל אופן, מה האדם הראשון אמר בשלב הזה? ויבן השם אלוקים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה, ויביאה אל האדם. עכשיו בואו נדייק. ויאמר האדם, מה הוא אומר כשהוא רואה את האישה שעומדת באותה שורה במקום אחר? היא פתאום לא הוא, פתאום היא מישהו אחר. מה הוא אומר? פתאום היא כבר שונה. ניקח דוגמה שהזכרנו מקודם. הוא אחראי לפתח את השכל, והיא אחראית לפתח את הדמיון. הדמיון לא יפריע לשכל להתפתח, והשכל לא יפריע לדמיון לדמיין. הדמיון ידמיין והשכל יסכים. ואז מה הוא אומר? זאת הפעם, עצם מעצמיים ובשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקח הזאת. מדייק הנציב, פעמיים אדם הראשון אמר זאת. זאת הפעם, לזאת יקרא אישה. משמע רק לאישה הזאת. אבל לאנשים שיבואו אחריה, אי אפשר יהיה לקרוא אישה. יותר יהיה מתאים, תכף נראה לקרוא חווה. לא אישה. למה? כי בפעם הזאת היא יודעת שהיא חלק ממנו. זאת הפעם עצם מעצמה, היא מרגישה, היא יודעת שהיא עזר כנגדו. אומר הנציב, תכף נקרא את לשונו, אומר הנציב, זה כמו איבר בגוף האדם שיודע שהוא חלק מהגוף. הזכרנו הרבה פעמים, אדם הלך ברחוב, הרגל החליקה, נשברה היד. היד לא תבוא לרגל בטענה, בגללך נשברתי. לא, אנחנו גוף אחד. אז המציאות הזוגית השנייה הייתה, שהאישה יש לה עצמיות, אבל העצמיות הזאת היא משתלמת על ידו. הנציב אומר, כמו חלק ששואף אל הכלל. בואו נקרא את לשונו, מקור 10. זאת הפעם, כפירוש הספורנו, נקבה זאת, ולא אשר יהיה מכאן ולהבא. הזוגיות השלישית אחרי החטא, היא זוגיות אחרת לגמרי. אבל הזוגיות הזאת השנייה, מה מצבה? מה העניינה? עצם העצמה הוא בשר מבשרי, שידע שאהבתו אותה בעוד לא בא אליה, ועוד לא דבק בה. זה עוד לא קשור לדבק באשתו. זאת הפעם עצם העצמה. אבל לעתיד לבוא, על כן יעזוב איתי שאוהב איתי מוב דבק באשתו, והוא בשר אחד, זה שלב ג', תכף נראה. אבל שלב ב', זה לא המצב הזה. אלא, ואמר, דרק בזאת הפעם הוא כן, באשר היא עצם מעצמיו, הוא כמו שהאדם אוהב את ידו. ואין הפרש בין האדם לבין ידו. זה מציאות אחת. אבל לדורות לא יהיה כן. לדורות יותר מתאים לקרוא לאישה חווה ולא אישה. לזאת יקרא אישה, אבל לדורות לא יהיה כן, אלא הדביקה תקרבם להיות אחד. דווקא הדביקה, דווקא הממד, תכף נראה, השלישי. לזאת יקרא אישה, ראה והתבונן עוד הבדל באישה זו מנשים שהיא אחר כך. שראה בה שנבראת לשרתו באהבה בלתי מוגבלת, לפי צורכי עצמה ורק לצרכיו. אין הצרכים משלה לאישה הזאת. האישה הזאת היא ממש אני. כלומר, יש לה, הקדוש ברוך הוא נתן לה כוחות, כישרונות, תפקידים, אבל כשהיא פועלת את כל זה, היא יודעת שבעצם אני פועלת כל זה. אז היא ממש עזר כנגדו, היא ממש עזר ממולי. אין לה עצמיות, אין דבר כזה במצב הזה שהאיש אומר אני רוצה, והאישה אומרת אני רוצה. טוב, עכשיו הורדת ידיים, עושים כוחות. אין דבר כזה. כשהיא אמרה אני רוצה, היה פה יתרון, שהיא שלימה את עצמה. אבל כשהיא אמרה אני רוצה, ידע שאני רוצה שלו, זה בעצם השלמה של אני רוצה שלו. השלמה של אני רוצה שלה, זה בעצם השלמה שלו. זה עזר כנגדו. ולכן אומר הנציב, לזאת יקרא אישה, ראה והתבונן שעוד הבדל באישה זו מנשים שהיא אחר כך, שראה בה שנבראת לשרתו באהבה, בלתי מוגבלת לפי צורכי עצמה, רק לצרכיו, כמו שידו של אדם משמש לעין וראש האדם. ואמר על זה, כי רק זאת היא כן, ונקראת אישה בעצם וראשונה, רק היא דווקא, לזאת יקרא אישה. מדוע? כי מאיש לוקח הזאת, ויודעת שהיא מאיש. היא יודעת שבעצם היא זה חלק ממני. אז היא זה בעצם אני. אז שהיא אומרת אני רוצה, זה בעצם אני רוצה. אבל מה? הקדוש ברוך הוא נתן לה כוחות משלה עזר כנגדו. בסדר גמור. כי מי שלוקח הזאת ודרך החלק להיות נחשף אל הכלל. הנה הגדרה. ודרך החלק להיות נחשף אל הכלל שבא ממנו. אבל אחר כך לא יהיה כן. אז אם כן, השלב הזוגי הראשון, אחד. אותו, אותם. השלב הזוגי השני, שניים. עזר כנגדו. הם שניים. אבל הם שניים ברמה שחלק שמתכלל בכלל. הם שניים, אבל היא יודעת, השונות שלה יודעת שהיא חייבת להתחבר אל השונות שלו. וזה יגלה את האחד שביניהם. עד לכאן אנחנו בגן עדן. תרתי משמע. עכשיו, מה קרה בחטא? לא, עכשיו, היום אנחנו לא נמצאים בגן עדן. כלומר, הזוגיות השלישית היא הזוגיות שכרגע אנחנו חיים אותה. מאז חטא אדם הראשון, מה קרה? אחד הדברים המשונים שקרו אחרי חטא אדם הראשון, יש הרבה מה לברר, זמננו התקצר, אז נגיד את הדברים בקוד. אחד הדברים המשונים שאדם הראשון עשה אחרי שחווה, חטאה, על ידי הנחש, והחטיע גם אותו, זה לקרוא לשם. כמו שנאמר במקור 11 אצלנו, ויקרא האדם שם אשתו חווה, צד שמאל, כי היא הייתה אם כל חי. שאלה ראשונה, למה הוא נזכר לקרוא לה עכשיו חווה? היה צריך לקרוא לה חווה לפני כן? מה זה קשור לחטא? אם אם כל חי הכוונה שהיא מקור החיים לדורות הבאים, ממנה יבואו החיים, הריון, לידה, המשך הדורות, אז זה היה צריך כבר להינתן, השם הזה צריך להינתן, ברגע שהם הופרדו בשלב השני. למה האדם הראשון המתין לשלב השלישי? למה החטא הוא זה שגרם, הנחש, הוא זה שגרם לכך שהוא יקרא לחווה? אם חווה זה אם כל חי. ב', אם חווה זה אם כל חי, אז הייתה צריכה להיקרא. חיה, לא חווה. חיה, לא חווה. מה זה חווה? חיה. אני קורא את הפסוק, ויקרא האדם שמשתו חיה, כי היא הייתה אם כל חי. אבל זה לא כתוב מה שאמרנו עכשיו. מה? אז דרשנים אמרו, חווה את החיים מלשון חוויה. כלומר, החיות של האישה שהיא חווייתית. כדי שנדע את זה. חווייתיות. אבל בראשית רבה המדרש אומר משהו נוסף, יותר עמוק מזה. ויקרא האדם שמשתו חווה, ניתנה לו לחיותו, היא הייתה צריכה להיות החיים שלו, ומייעצתו כחיביה. מה זה חיביה? נחש. עכשיו בואו רגע, עכשיו נעשה סדר. נא לו לצאת עם מסקנה כאן שהאישה היא נחש. ולא זה אמרנו. בואו עכשיו נעשה סדר. עכשיו סדר. בגן עדן היו שלוש מציאויות. מציאות אחת הייתה כולה טוב. כולה שואפת אל המקור, כולה שואפת אל רצון השם. המציאות הזאת נקראת אדם, הכולל זכר ונקבה לפני החטא. זה היה המצב הראשון. המציאות הראשונה. המציאות השנייה הייתה נחש. מי זה הנחש הזה? מה הוא? הנחש הוא שטן, הוא מלאך המוות, הוא יצר הרע. אם האדם הוא כולו טוב, שואף אל מקורו, אל השם, יש מציאות בגן עדן שהיא מציאות נחשית שכולה רע. מה התכונה של הנחש? שהוא הוא מתנקר למקורו. הוא אומר, לא אתה המקור, יש לי, אני משלי. איזה אני? אני שכלי. הגיוני, אני חושני, תאוותני, לא משנה. הרע, המציאות הנחשית בגן עדן, היא מציאות שכולה רע. כולה רע במובן שיש אגו פרטי. יש אני שהוא לא מחובר למודה, אני. לפני המודה, לפני שאני מודה שאני עין, יש קודם כל אני. זה מה שקרה, זה הנחש. והייתה מציאות שלישית בתווך, באמצע, עץ הדעת או ורע. עץ הדעת, כידוע בלשון נפש החיים, תראו אחר כך מקור ארבע, עץ המחבר, טוב ורע. אז אם כן, בגן עדן היו שלוש מציאות שונות. היה טוב שכולו פונה אל האלוקים, היה רע שכולו מתנקר אל האלוקים, והייתה מציאות מעורבבת מטוב ורע. אמר הנחש כך, אם אני רוצה לשכנע את האדם לחטוא, לא שמענו שהרע יכול לשכנע את הטוב להיות רע. לא יכול להיות. אמרנו פה פעם, משל למה הדבר דומה? אנחנו פוגשים אדם מושחת, אכזרי, רע לב, איש זדון. פוגשים כאן בקיוסט, חז ושלום. מחכה לטרן. אמר, תשמע, אני צריך כאן לרצוח מישהו כאן בפינה. אתה יכול בבקשה רק לעזור לי, 10 שניות רק לעזור לי לרצוח אותו? מה יגיד אדם נורמלי? יוריד אותו לקרקע, יקרא למשטרה. איזה קואליציה יכולה להיות בין רע לטוב? איזה קואליציה, איזו הסכמה, איזו השתכנעות יכולה להיות על ידי הנחש לאדם? לא יכול להיות דבר כזה. אבל הנחש היה רמומי, מה הוא אמר? רגע, רגע. אם אני אבוא אל האדם בממד של הנחש, אז הוא יגיד לי, אתה נחש, לך מפה. אבל אם אני אבוא אל האדם בממד של האדם, יגיד לי, יש פה אדם משופר, אמר הנחש ככה. תגיד אדם הראשון, אתה טוב, נכון? נכון. יש שתי אפשרות איך לגלות את הטוב. אפשרות אחת כפי שאתה עכשיו. מה אתה עכשיו? מגלה את הטוב בלי התמודדות. אפשרות שנייה, לגלות את הטוב מתוך התגברות על הרע, מתוך התגברות על הנחש. תגיד, מה אתה אומר? איזה טוב יותר גדול? טוב מתוך התגברות, זה יותר גדול. יותר גדול לרוץ 100 מטר מסוכות ולהגיע ב-10 שניות, מאשר לרוץ 100 מטר בלי מסוכות ולהגיע ב-10 שניות. עשה אדם הראשון חשבון, עץ הדעת, עץ השכל, לפי זה. עשה חשבון, אמר ככה, להגיע אל הטוב על ידי התגברות על הרע, זה יותר מאשר להגיע אל הטוב בלי התגברות על הרע. ואז אמר הנחש, אוקיי, אז יש לי מציאות בשבילך, עץ הדעת טוב ורע, הנה. עזוב אותי, תאכל מעץ הדעת טוב ורע. אכל אדם, אכלה חווה, אכל אדם הראשון. כלומר, מה קרה בעצם אחרי החטא? אחרי החטא נכנס נחש באדם. נכנס נחש בחווה, ונכנס נחש גם באיש, גם באדם עצמו. מאז שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, יש בו נחש. יש בו טוב שצריך להתגלות מתוך רע. יש בו טוב שצריך להתגבר על הרע. נחזור אל הזוגיות שלנו. אז מה קרה בעצם בזוגיות השלישית? הזוגיות השלישית היא זוגיות אחרת לגמרי משתי הזוגיות הראשונות, משתי הזוגיות הראשונות. הזוגיות הראשונה היא אחד, אלוקי. הזוגיות השנייה היא שניים אלוקיים, כששניים, כל השני, הנקבה, אומרת, יודעת, עזר כנגדו, אני חלק מהכלל. הזוגיות השלישית היא זוגיות אחרת לגמרי. היא אומרת, לא, אתה יודע למה אני רוצה להתחתן? לא כי אני אוהבת את השם, ולא כי אני אוהבת אותך, כי אני אוהבת אותי. אני חפצה ברצונות שלי, בצרכים שלי. יש לי אינטרסים שלי בזוגיות. וכן הזכר. אני לא אוהב אותה, אני אוהב את עצמי. יוצא לפי זה דבר נפלא מאוד, שיש כאן בעצם שלוש מדרגות של זוגיות. הזוגיות בשורשה היא האחד האלוקי. הזוגיות בהופעתה הראשונה היא השניים האלוקיים. הזוגיות אחרי החטא היא האגואיזם בהתגלמותו. ועכשיו כאן הוויכוח הגדול. מה אמרו היוונים? היות והאדם צריך לממש את השכל שלו ואת הגוף שלו, ספרטה, הגוף, אתונה, השכל, האולימפיאדה ואריסטו. זה האדם בא לממש את עצמו. האדם בא להיות אגואיסט, בא לחיות את חיי החומר, בא לחיות את חיי הדמיון. ככל שהוא מממש יותר סיפוקים, הוא יותר מאושר. זה מה שאמרה, זו מה שאמרה היווניות. אריסטו לקח את זה לכיוון השכלי, וספרטה לקחו את זה לכיוון של הספורט, של הגוף. הם תפסו את החיים, את השניות שבעולם הזה. הם תפסו אותה בצורה של שניים. הם נתקעו בחיביה. אבל היהדות אמרה בדיוק הפוך. אנחנו חיים בזוגיות שלישית. אני רוצה לומר בסוגריים, זה נורמלי לחלוטין. חס ושלום לומר, אתה שואל אדם, למה אתה מתחתן? להשרות שכינה. תרד מהר. למה אתה מתחתן? עזר כנגדו. זה היא אומרת. תרדי מהר. למה אתה מתחתן? כי טוב לי. עכשיו אתה נורמלי. עכשיו בסדר. טוב לך. יפה. עכשיו תדע שהטוב לך זה עזר כנגדו. תדע לך שהטוב לך ועזר כנגדו זה האחד האלוקי, זה שכינה ביניהם. כלומר, כל המהלך הזוגי המשפחתי בישראל זה בעצם לגלות את הזוגיות הראשונה בתוך המסווה של הזוגיות השנייה והזוגיות השלישית. וכל אדם נשוי יודע שזה מסובך מאוד. מסובך מאוד לגלות שכינה, לגלות שותפות ולגלות עצמיות. קשה מאוד. אבל זה מה שהיהדות רוצה. התורה רוצה שבתוך הזוגיות השלישית נחשוף את הזוגיות השנייה. ומתוך הזוגיות השנייה נחשוף את הזוגיות הראשונה. והשכינה ביניהם. זה היה הוויכוח בין לבין היוונים. היוונים אמרו, הכל הוא, ברגע שאדם הראשון אכל מעץ הדעת, יש כוחות שונים בעולם. הכוחות השונים האלה אין ביניהם קשר. אתה יודע מתי הייתה הפעם הראשונה שהתגלתה השניות הזאת בעולם? אצל האדם. מדוע? כי זאת פעם ראשונה שיש נברא, שיש לו בחירה חופשית, שיש לו רצון, שהוא יכול להגיד לא רוצה לצו האלוקי. כל זמן שיש דומם צומח חי, זה אינסטינקט. ברגע שיש אדם שיכול להגיד לא לכן האלוקי, פה יש כבר אפשרות לגלות את האחד בתוך השניים, מתוך בחירה חופשית. כלומר, הייתי אומר אולי את זה בצורה אחרת. הפעם הראשונה שהאחד האלוקי מתגלה בבריאה, זה האדם. והאדם הזה כולל זכר ונקבה. והאדם הזה השתלשל את שלושת השלבים. ועכשיו הוא צריך לחזור לאדם הראשון, ועברה אלוקים את האדם בצלמו ובצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותו. שמח תשמח, רעים אהובים בגן עדן מקדם. זו מדרגה עליונה מאוד. היוונים לא הסכימו לזה. היוונים אמרו אין זוגיות ראשונה, גם אין זוגיות שנייה. במקרה הטוב, האישה היא חברת נפש. במקרה הרע, האישה היא סיפוק מיני. זהו. זה הכל. אבל מצד האמת, מה פתאום? הזוגיות הראשונה. עכשיו שימו לב מה אומר הרב. עכשיו נגיע סוף סוף למקור 13. הניצחון שנתן השם ביד עבדיו הכהנים, שנתגברו על היוונים, שביקשו לא רק לעקור את עם ישראל ממעמדם החומרי, כדי לעקור את תכונת החיים שישראל מודיעים בעולם. שאם אנחנו צריכים לגלות את תכונת החיים שמופיעה בעולם, תכונת החיים הרוחנית, שהם צריכים להיות על פי שורשי התורה, וכיצד מגלים תורה בעולם, על זה שמגלים את האחד שבתוך השניים, על זה שמגלים את התואר שבדברים, את הצניעות מלשון ענווה, ומלא גם הצניעות החיצונית שבדברים, שתהיה התארה והצניעות המטרה הראשית בחיי המשפחה, ואחריהן יימשכו יתר המידות והדעות הישראליות. כשיש תארה וצניעות, יש אחד. זוגיות שנבנית על בסיס האחד, על בסיס האמון האלוקי, על בסיס האחד האלוקי שמתגלה בכוחות השונים בעולם, שהפעם הראשונה שהוא יתגלה זה במשפחה, באדם, בזוגיות, זה קדושה, זה צניעות, זה תארה. זוגיות שלישית של חיביה, זה יוון. אבל זה שנאו עם היוונים, וראו בזה צר ואויב לתרבותם. מדוע? שהעמידו לנס את הליצות החיים והנאותיו הגופניות הדמיוניות, הנה החיביה שלנו. הם העמידו את הנחש במרכז, והנחש הזה יכול לתפוס מקום מרכזי גם בקשר המשפחתי, גם בזוגיות. נורא והיום. ולכן מצוות חנוכה נרישו ביתו. לכן מקום ההדלקה על פתח ביתו מבחוץ. לכן זמן ההדלקה משתכלה רגל מן השוק. ההדלקת החנוכיה היא בעצם חוזרים הביתה. תרתי משמע, חוזרים הביתה. חוזרים אל הבית, חוזרים אל הזוגיות הראשונה. דרך הזוגיות השנייה ודרך הזוגיות השלישית. והיוונים כביכול לא עצרו אותנו בדרך. אומרים, רגע, זוגיות שלישית. אין זוגיות, אין זוגיות ראשונה ולא שנייה. יותר מזה, עד כמה הדברים הם חריפים ותקיפים. מקור 14, בזה נסיים. זאת פסקה שלכאורה לא מתאימה להופיע בספר אורות, הפסקה הזאת. אבל הפסקה הזאת מופיע בספר אורות, וזה לא לחינם. האמון המשפחתי, הנה הגענו לסוגיה שלנו, האמון שבתוך המשפחה. כלומר, היכולת לחיות את האחד של השניים, והיכולת לתת לכל אחד מהשניים מקום להיות שונה, בלי לבטל את השונות, ועם כל זה לגלות את האחד. היכולת להיות זוגיות שלישית, ולגלות שעומקה היא הזוגיות השנייה, ולגלות שעומקה היא הזוגיות הראשונה, זה נקרא אמון משפחתי. אמון. מאיפה הוא מתחיל האמון המשפחתי? היום התרבות המערבית חושבת שהאמון המשפחתי מתחיל בזה שנוצר אמון בין בני הזוג. אנחנו מאמינים אחד לשני, סומכים אחד על השני, יש לנו אמון בכל הרמות, אז הכל בסדר, אפשר להתחתן. מה פתאום? האמון המשפחתי הוא תוצאה, הוא תולדה והמשכה קווית מאותה האמונה הגדולה השרויה בעומק האהבה. מקוצר הזמן אפשר כאן להעמיק. בעומק האהבה האלוקית שברא את העולם, הפועלת ברוח חיים, בשכל עליון ומפואר, בסדר והתאמה בכללות המון יצורים ועולמים כולם. מודה אני לפניך, המלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה, פסיק. רבה האמונה שלך בי. לא רבה אמונתי בך, רבה אמונתך בי, רבה אמונתך. אם אפשר לומר את זה בכותרת. הקדוש ברוך הוא האומן, והוא ברא את העולם, והעולם נקרא אומנות. ולהיות איש אמונה זה לגלות את האומן באומנות. מתי הייתה הבריאה הראשונה שהאומן התגלה באומנותו? כשיש לאומנות בחירה לא לרצות לגלות את האומן? בזוגיות, באדם, זכר, הדומם, הצומח והחי. אין להם בחירה. הפעם הראשונה שהאומן מתגלה באומנותו זה האדם. והאדם הזה הוא זכר ונקבה. והזכר והנקבה הזה, האלו, זאת הזוגיות הראשונה. ברגע שהזוגיות הראשונה, ברגע שהבית, המשפחה הישראלית, בנויה לפי הגודל הזה, ממילא יש אמון, האמון האלוקי, רב האמונתך, שמתגלה באדם, ומתגלה הלאה, בטבע ובהיסטוריה, תכף נראה דוגמאות. ברגע חס ושלום שהאמון המשפחתי נשבר, כי אין אמון, כי אין אמון אלוקי, אז כל המשך השלשלת, הכל, אז אין אמון בעולם. למשל, בואו נקרא כמה משפטים. נפלא. המעילה המשפחתית, כשיש חס ושלום מעילה ביסוד המשפחה, ביסוד הזה, בזוגיות הראשונה והשנייה, המעילה המשפחתית היא מעילה מארסת את האושיות המעמידות את היצירה וכוחותיה בעולם הכללי לשכלל את העולם המעשי והרוחני. כשיש מעילה במשפחה, זה לא מעילה במשפחה, זה מעילה בכל הקו. זה אין את, את ההופעה של האמון האלוקי שמופיע על עד העולם, עד העולם שלנו. משפחה בריאה, עולם בריא. משפחה חולה, עולם חולה. ניקח דוגמה על עצמנו. כל אחד מהנישואים כאן יודע, כשטוב בבית, טוב בחיים. חס ושלום, ההפך בבית, ההפך בחיים. רגע, אבל אני כל כך מצליח בחוץ. נכון, אתה מצליח, אבל רע לך. אני כל כך לא מצליח בחוץ, אבל אני מאושר, כי טוב לי. הבית הוא, אם אפשר לומר, נקודת המשען הבסיסית, זאת נקודת ארכימדס, הבית. עכשיו בזה נסיים. תראו מה אומר הרב. סוף הפסקה הזאת. האמון המשפחתי, שורה חמישית מהסוף, האמון המשפחתי בהיבנותו ובשכלולו, כשיש אמון במשפחה, כשיש זוגיות ראשונה בעומק הזוגיות השנייה והשלישית, אז האמון המשפחתי בהיבנותו ובשכלולו יסוב ויעבור את כל גבוליו, וימצא את משקלו הנכון בכל הערכים היחוסיים. אם היחס הראשון שמצאנו בבריאה זה בין זכר לנקבה, האדם הכולל זכר ונקבה, וממנה כל סוגי היחס, כל השונות שאמורה לגלות את השונות ואת האחדות שבעומק השונות הזאת, ממנה זה מופיע בכל הערכים. תראו מה הרב אומר. כשהאמון המשפחתי נבנה כמו שצריך, כשהבית היהודי הוא מופיע בצורתו המתוקנת, ימצא את מעמדו הישר הבלתי מעול מלשון מעילה ועוול, בין איש לאיש, בין שכיר לסוחרו, בין עובד לנותן עבודה, בין חכמי חידות לעמלי כפיים, בין עמים רבים, בין יושבי אקלימים ומדינות שונות, בין התביעות הבשריות לתביעות הנשמתיות אשר לאדם, בין האדם ובין כל היצור, בין חיי שעה לחיי עולם, בין הכל אל הכל. אנחנו חיים בדור שבו המעביד לא מעריך את העובד. העובד הוא עבד. אפילו צריך לעמוד 8 עד 12 שעות ברציפות כדי לכבד את הלקוחות. במחאות. ואם הוא לא צריך לעמוד, אז אומרים לו, תשמע, אם אתה רוצה להתקבל לעבודה, אתה צריך לעבוד 12 שעות ביממה, במקרה הטוב. ובסוף תרוויח כמה אופציות, ותיסע לטורקיה פעם 3 חודשים. אין לך ברירה. זאת עבדות מודרנית. אין כבוד. כשאין אמון בין הכוחות, כשאין זכר ונקבה, אין בית בריא, הכל מתערר. ניתן דוגמה פשוטה. אדם בא, הבית שלו הוא בית של אמון. הוא בית של אחד בתוך השניים, ונתינת מקום לשונה. הוא בא לעבודה. הוא בא לעבודה במבט כזה. הוא לא בא במבט קר ומנוכר, מי רוצה לרמות אותי? מי רוצה לגנוב אותי? מי משקר אותי? מה אני מרוויח? מה אני מפסיד? זאת לא הגישה שלו. הוא ניגש לעב, הוא בא לעבודה עם מצב רוח אחר לגמרי, עם מבט אחר לחלוטין. הוא שומע חדשות. הדברים לא מתערבבים לו, לא מתערבה לו. הוא יודע שיש פה השם אחד בתוך השניים. הוא לא מאבד כיוון. אבל אם אין אמון משפחתי, הבית שלו חס ושלום זה מלחמה. שונות, זה הזוגיות השלישית, זה הנחש, זה חיביה. נו, הוא בא לעבודה. אם בבית שלי מרמים אותי, תגיד, מה יקרה בעבודה? תגיד, מה קורה עם הפוליטיקאים? תגיד, מה קורה עם האמריקאים? תגיד, מה קורה עם העולם? לאן זה הולך? הכל מתמוטט. כשיש אמון במשפחה, יש אמון בין שכיר לסוחרו, בין עובד לנותן עבודה, בין חכמי חידות לעמלי כפיים, בין עמים רבים, בין יושבי אקלימים למדינות שונות, בין הבשר של האדם לנשמה שלו, שורה אחרונה, בין הכל אל הכל. ואת זה היוונים רצו לנתץ. על זאת המלחמה. ולכן כשאנחנו בעזרת השם נדליק נר חנוכה, נבוא הביתה, קודם כל יום קצר, באים הביתה. או, עכשיו הבנו. באים הביתה, מדליקים בזמן שבו כולם חוזרים הביתה, מדליקים במקום שהוא פתח ביתו, ומדליקים מעיקר הדין רק נר אחד. אומנם אנחנו מדליקים יותר, אבל נר אחד זה מספיק, נר ישו ביתו. נזכה בעזרת השם לנר הגדול.